כל חי אונליין 93fm.co.il.
יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת ביטן, שמקדם את החוק שממשיך את פעילות רשות השידור על חשבון התאגיד, אומר כי רוב הקואליציה תומכת בו וגם ראש הממשלה יצטרך להתיישב. בתוך כך היום חילופי דברים קשים בין הליכוד לבית היהודי, לאחר שהבית היהודי תקפו את נתניהו והשימו אותו בירי בתוך הנגמש. טוענים בליכוד כי מי שנבחר בקולות הימין נאבק בכל דרך לשמר את ההגמוניה של השמאל בתקשורת. וגם על ועדת האתיקה שנוזפת היום בחברת הכנסת חנין זועבי ובחבר הכנסת אורן חזן מהליכוד. נהיה בעוד עניינים, גם ענייני חינוך לקראת שנה הבאה, וגם כתבי הדתות מול אריה דרי, שר הפנים. ועוד עניינים שעל סדר היום, המהדורה המרכזית שעורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדי אור באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים הערב את המהדורה עם העניינים הפוליטיים, גם חילופי דברים קשים בין הליכוד לבין הבית היהודי, חברות בתוך הקואליציה, משהו שמיד פוצץ, וזה קורה בפומבי, וגם התאגיד הציבורי שממשיך לעורר ויכוח בקרב סביבת ראש הממשלה, שרי הליכוד ומשם ומטה, עד תגובות שאנחנו שומעים גם כמובן באופוזיציה, על כך שנתניהו ממשיך במסע שלו לשלוט בתקשורת, להשתלט כמו דיקטטור על התקשורת, אומרים במפלגת העבודה, שלטון מלוכני קורא לזה, יצחק הרצוג ועוד. אנחנו פותחים עם עידו בן בג'י, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
בואו רגע ננסה להבין מה הניצוץ שדליק את חבית החומר נפץ בין הבית היהודי לליכוד.
תראה, זה מתחיל פחות או יותר בשבוע שעבר, כשנתניהו מתדרך את הכתבים הצבאיים, מדבר איתם על דוח צוק איתן, על דוח המנהרות, ואומר, היו דיונים רציניים לגבי המנהרות, באנו מוכנים, וכל מי שאומר אחרת פשוט משקר. זה מתחיל את האימות עם בנט, כי למחרת בנט, שלקח בעצם את הנושא הזה של המנהרות כנושא הדגל שלו, אומר, זה לא נכון, צריך לבדוק, וצריך להגיע לחקר האמת, כי לא הייתה הכנה מספיקה. מהרגע הזה הכל מתחיל להידרדר, וכל נושא הופך להיות מבחינת הליכוד והבית היהודי אלא למלחמה. עכשיו זה נושא התקשורת, והדיון הסוער בישיבת הממשלה, שבמהלכו בעצם שרי ליכוד מחו על ריבוי המפדלניקים בתאגיד הציבורי, כאילו שהם יודעים איך הצביע כל כתב שנלקח עם כיפה לתאגיד הציבורי, וזה מאוד מרגיז את הילד שקד שמתעצבנת שם בישיבה. זה מתחיל שוב אימות ביניהם, וזה גם מעורר את הפחדים של נתניהו ואת התחושה של נתניהו, את הטענה של נתניהו, שנפתלי בנט ואיילת שקד נמצאים בקשר הדוק מדי עם נוני מוזס, המוציא לאור של ידיעות אחרונות.
כן, ובכל הודעה או תגובה של הליכוד, הוא מצמיד אותם חזק לידיעות אחרונות, כדי להציב אותם שם, והם לכאורה אמורים להתנער, אבל ממש לא, הם מגיבים באופן תקיף, אתה יודע, מדובר בסוף במפלגה בתוך הקואליציה, מדברים על ראש הממשלה במילים קשות, מזכירים לו את ההצבעה להתנתקות, ועוד שורה ארוכה של שחרור מחבלים, וכדי להפוך אותו לאיש שמאל. זה פוגע בנתניהו, שזה לא משהו שראוי, הוא לא מתייחס לדבר הזה?
תראה, על פניו, הבחירות האחרונות, הבחירות 2015, הראו שזה לא כל כך פוגע בנתניהו, כי נתניהו הצליח, למרות העובדה, שבמהלך הקדנציות האחרונות שלו הוא גם שחרר מחבלים, הוא גם ישב שם ולא התנגד להתנתקות וכו'. כל זה לא מנע מנתניהו להביא 30 מנדטים בממשלה, בבחירות הקודמות, אבל זה לצערנו לא אומר שום דבר מבחינת הבחירות הבאות. אנחנו לא יכולים להסיק מהמערכת הקודמת למערכת הבאה. נפתלי בנט כנראה חושב שהאמירות האלה נתניהו כן יפגעו בראש הממשלה בבחירות הבאות, ואני אגיד לך איך אני רואה את זה. לדעתי, נפתלי בנט הוא בעצם היחיד בממשלה, שאין לו עניין משמעותי מאוד, להישאר לפחות עוד שנה, שנה וחצי בקואליציה. כלומר, מבחינתו, אפשר ללכת לבחירות מוקדם יותר, הוא מעריך שהוא רק יצמח. כלומר, אם ילכו לבחירות, הוא לא ישיג 8 מנדטים, הוא ישיג קצת יותר.
אתה אומר, מבחינתו ולכן זה המומנטום, ולכן הוא ככה מצית את האש, וגם מתבטא בצורה קיצונית, כי האמירות הללו הן אמירות של בחירות, וזה ככה העניין התמוע.
חד משמעית, וזה אמירות של בחירות משני הצדדים, כלומר העובדה שנתניהו שוב בכל הודעה של הליכוד מעלה את סוגיית ידיעות אחרונות ואת נוני מוזס, זאת רטוריקה של בחירות, כך הוא חושב שהוא ניצח את הבחירות הקודמות, הוא הצליח בעצם לדבר לציבור שהתקשורת המיינסטרימית המאיסה את עצמה עליו, וכך הוא השיג 30 מושבים בכנסת, אז הרטוריקה היא רטוריקת בחירות, נתניהו לא כל כך רוצה בחירות, נפתלי בנט אולי גם לא סס ללכת לבחירות, אבל מבחינתו זה הרבה פחות מסוכן.
מילה לתאגיד, הסיפור הזה נדמה, כל מי שרוצה להתגלח עליו, לפה או לשם, הוא ככה סיבה טובה לכל פוליטיקאי להתבטא בימים אלו, לכל אחד יש דעה, וזה מנוצל גם כן על ידי הצדדים בתוך הקואליציה, אבל לא רק, בתוך הליכוד, אנחנו שומעים איזושהי תרעומת על ראש הממשלה, דוד ביטן אומר, הוא צריך להתיישר, גילה גמליאל אומרת שהאמירות הללו מזכירות משטרים חשוכים, זה באמת אנשים שמה, שיוצאים בפומבי נגד נתניהו, או שזה אמירות מתואמות עם לשכת ראש הממשלה?
לא, תראה, אני בתחושה שנתניהו אמנם לא מרוצה מאיך שהתאגיד מתחיל להיראות, אבל הוא גם לא החליט מה הוא רוצה שיקרה בסופו של דבר. האם הוא רוצה תאגיד מוחלש שכפוף לפוליטיקאים, האם הוא רוצה שלא יהיה תאגיד בכלל. להערכתי עוד לא הוחלט שם מה נתניהו רוצה, ולכן יש איזושהי הליכה לכל הכיוונים. מצד אחד דוד ביטן שאומר צריך לסגור את התאגיד, והוא אומר גם אחרי הפגרה אני אעלה הצעת חוק לסגור את התאגיד לקראת סוף אוקטובר. מצד שני אנחנו שומעים קולות לא לסגור, רק לדחות עד שהתאגיד יוכל לשדר מירושלים. וזה מראה לך ואנחנו כמובן שומעים גם את מירי רגב שאומרת אנחנו צריכים שליטה מוחלטת על התאגיד, כי לא ייתכן ששר התקשורת לא ישלוט על תאגיד הציבורי שהוא עצמו מממן אותו. אז אנחנו רואים שיש ניסיון לראות לכל הכיוונים. הסיפור של גילה גמליאל הוא קצת שונה, היא החליטה לתפוס עמדה ערכית ולדבר
אידיאולוגית, כן
עמדה אידיאולוגית, אבל אומרים לנו בליכוד היא תמיד תופסת עמדה נגד מירי רגב, כלומר יש בין השתיים הללו סכסוך שאחת תמיד תהיה בצד אחד ואחרת בצד השני, ועדיין okay. צריך לומר, יש כאן עמדה אידיאולוגית שמזכירה את העמדה שהציג בוגי יעלון, לימור לבנת, אנשים שלא נמצאים בליכוד.
לא נמצאים.
ההבדל הוא שגילה גמליאל יש לה בסיס תומכים חזק ומשמעותי יותר.
עידו בן בג'י, גלי צהל, תודה רבה לך עידו.
תודה.
אנחנו עם חברת הכנסת שולי מועלם, יושבת ראש סיעת הבית היהודי, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי.
מה, נערכים לבחירות, האמירות הללו ככה מקדמים לקראת קמפיין בחירות קרובות, איך ככה זה נראה?
לא, ממש לא. הכל התחיל בשבוע שעבר בתדרוך בין כמעט 3 שעות שראש הממשלה נתן בלי שאנחנו יודעים למה לכתבים צבאיים נגד נפתלי וההתנהלות שלו וצוק איתן והמנהרות, וככה התחיל להעיר את השטח והמשיך בעוד כמה הודעות נגד הבית היהודי. ואני חושבת שהגיע לסיאו הבוקר בהודעה באמת
לא, אבל את מתחילה את הסיפור משם, הסיפור התחיל עוד קודם לכן. שר בנט מתח ביקורת על קבלת ההחלטות בקבינט, אמר שלא היה דיונים על המנהרות, בא נתניהו והביא תאריכים, שעות ושמות, כדי להוכיח שהיה דיונים על המנהרות, שהיו דיונים כאלה, שם הסיפור התחיל.
אני בכלל מבקשת לא ללכת אל המקום הזה, שבו מי התחיל ולמה הוא התחיל וכמה ואיך. אני רוצה להישאר במקום שהבית היהודי היא מפלגה עצמאית, היא לא זרוע של הליכוד. מהמקום הזה אנחנו חברים בקואליציה מצוינת, בממשלה הלאומית וימנית, שזה מה שהציבור בחר, שהתפקיד שלה זה למשול ולהתוות מדיניות, ובתוך הדבר הזה מותר לחלוק. השאלה האם מנהלים את המחלוקת בחוץ, באיזשהו ניסיון לסמן חופשי כיפות פה ושם, אחרי שרק בקמפיין הבחירות הזמינו אותם לבוא כי הליכוד מייצג אותם, או שמנהלים את זה בתוך הקואליציה, בתוך הממשלה, מתוך ידיעה שעל רוב הדברים אנחנו מסכימים, על חלקם כנראה לא נסכים, והאמירה מבחינתי החשובה ביותר היא שאנחנו לא זרוע של הליכוד, אנחנו לא נסכים עם כל דבר עם הליכוד, יש דברים שאנחנו נסכים, יש דברים שפחות, והשאלה האם בוחרים לנהל את זה בתוך הממשלה ובתוך הקואליציה, או בוחרים להוציא הודעות שלא מותירות לבית היהודי שום ברירה, אלא בשלב מסוים גם להגיב עליהן.
זה בסדר, עוד נחזור להודעות הללו, אבל שוב, אין ברירה, אלא לחזור להיסטוריה, לא רחוקה, מי שהתבטא בתקשורת בפומבי נגד נתניהו, זה היה נפתלי בנט, אני לא חוזר לשאלה מי התחיל, אבל הוא לא ניהל את הוויכוח הזה בחדרים סגורים, הוא מחה על הקבינט, מתח ביקורת על קבלת ההחלטות הכי חשובה במדינת ישראל בתקשורת.
אני מזכירה לך שבמשך חודשים ארוכים, כולל בהסכם הקואליציוני, הדברים האלה נעשו בחדרי חדרים, וברובם בין השר נפתלי בנט לראש הממשלה, והדברים לא התקדמו. הדברים לא התקדמו ולא התקדמו ולא התקדמו, ואז השר נפתלי בנט בחר להוציא את הצורך בעבודה אחרת של הקבינט אל המרחב הציבורי. אבל אני מבקשת שוב להגיד שאנחנו מאמינים, וזה הדבר הנכון, שהשרים וחברי הכנסת של הקואליציה פועלים ביחד באופן מצוין. המגמה של כולנו צריכה להיות לשמר את הדבר הזה, אבל לא יכולה להיות מגמה שמצד אחד משמרת את זה, מצד אחד משתלחת בחלק מהשרים ומחברי הכנסת, מצד שלישי מזכירה לנו שוב ושוב שנשמרים פה תיקים לכל מיני מפלגות אחרות, שאדרבה ייכנסו על קווי היסוד של הממשלה הזאת. המטרה היא בעצם להגיד, בואו תנהלו את המשרדים שלכם באופן הכי נכון, הכי חכם, הכי מקדם את החברה הישראלית ואת מדינת ישראל, ואת הוויכוחים בתוך הקואליציה ובתוך הממשלה תנהלו בתוך, לא בחוץ.
בתגובה שהבית היהודי מוציאה בוקר, נאמר כי נתניהו שוב יורה בתוך הנגמש, כמו שירה בנגמש הצביע בעד ההתנתקות והריסת גוש קטיף, כמו שהוא שחרר הכי הרבה מחבלים בתולדות המדינה, כשהקפיא בנייה, כשנכנע לחמאס, שהכריז על הקמת פלסטין בבר אילן, כאשר הוא סופר כיפות של כתבים דתיים בתקשורת. ולמרות כל הרשימה הזו, חברת הכנסת שולי מועלם, האיש הזה הביא 30 מנדטים מהימין, אז או שהשיווק הזה לא עובד ולא מוכר.
האיש הזה גם הקים ממשלה שאנחנו חלק ממנה, כן, אז, ואנחנו אז... שמחים להיות חלק ממנה.
אז זה הנשק אבל... שיש נגדו, זה הטרמינולוגיה, זה מה שיש לכם לומר על נתניהו, הרי זה לא תפס, אנשים הצביעו בו למרות כל הרשימה הזו.
אני ברשותך לא אחזור לקמפיין הבחירות שהילך אימים על ציבור רחב. אני מכבדת את הבחירה של הציבור ואומרת שאני, ההפך, אני מורידה את הכובע בפני ראש הממשלה, ולי הרי יש כובע, ברוך השם, אני מורידה את הכובע בפני ראש הממשלה על עשייה, לא ברור שלא, על עשייה חשובה וחיובית ומקדמת. אני חושבת שזה לא נכון, זה לא נכון עכשיו לחפש את המקום שבו יש מחלוקת, ועל זה לצאת החוצה, ולנזוף במי שאתה נוזף, ולספור את מי שאתה סופר. לא, יש הרבה דברים שהשרים עושים לסביעות רצונו של ראש הממשלה, ושחברי הכנסת מתנהלים בהם עוד יותר לסביעות רצונו של ראש הממשלה, לצורך העניין הוא ראש הממשלה, אנחנו חלק מהממשלה שלו, אנחנו לא זרוע של הליכוד.
אוקיי.
זאת נקודה שלדעתי טיפה הולכת לאיבוד בהבחנה בין קואליציה, מילה... שבה יש חברות מגוונות, לבין מי שייך ומי לא שייך לליכוד.
ברשותך, בואי נדבר רגע על התאגיד הציבורי. הימין, אומר ראש הממשלה, היה מודר מהתקשורת. זה משהו שאתם מסכימים איתו? אתם בתחושה שהימין, ציבור המתנחלים, לא קיבל במה ראויה בתקשורת?
אנחנו חושבים שציבורים רחבים יותר מזה לא קיבלו במה בתקשורת. אנחנו חושבים שהפריפריה לא מקבלת מספיק במה בתקשורת. אנחנו מאמינים שנכון יותר שגם התקשורת תביא לידי ביטוי את הגיוון התרבותי והחברתי והקהילתי במדינת ישראל. וזה לא קורה.
וזה מה שמצפים אבל לפחות מהתאגיד, והתאגיד עומד בדרישות נכון לעכשיו מבחינת הבית היהודי?
אנחנו לא יכולים לדעת את זה בשלב הזה. אנחנו מאמינים מאוד בשידור ציבורי פתוח ושקוף. אנחנו מאמינים מאוד בשידור שהמטרה שלו לרומם את מדינת ישראל ואת החברה הישראלית, ולאפשר שיח ציבורי אמיתי על, על, על נקודות שנמצאות היום במחלוקת בחברה הישראלית, ונקודות שנמצאות בהסכמה. אבל אנחנו בטח ובטח לא נכנסים לתוך אמצע תהליך ואומרים לא, עד עכשיו זה כן נראה לנו או לא נראה לנו, ולכן עכשיו נשנה את זה. אנחנו מאמינים שיש פה אנשי מקצוע שעבדו לאורך תקופה ארוכה בהרבה מאוד ועדות, שלאף אחד אין שאלה בכלל על הצורך בשידור ציבורי במדינת ישראל, שיביא לידי ביטוי באמת את אותו גיוון שכולנו רוצים שיבוא לידי ביטוי גם בתקשורת. אנחנו מאוד 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 רוצים שאנשי התקשורת יהיו מכל חלקי החברה הישראלית ומכל הדעות, ושלא יהיו רק מאזור מסוים ומתפיסת עולם ברור. מסוימת, שבדרך הזאת היא שוב מרחיקה חלקים נרחבים מהציבור, ושמה אותם במין גטאות של שעות מסוימות בתקשורת. לא,
כל אחד.
התקשורת, אוקיי. השידור הציבורי הוא של הציבור הישראלי.
חברת הכנסת שולי מועלם, יושבת ראש סיעת הבית היהודי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, שלום. אנחנו יוצאים לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בואו לבנות את בית המקדש עכשיו!
כל חי מזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד לבין המצרים ולהוסיף לבנים של זכויות ומעשים טובים לבניין בית המקדש. חייגו ל-03-903-903-9 שלוחה מספר 9 וספרו לנו מהי הקבלה הטובה שאתם מקבלים על עצמכם, ואולי תגלו שזכיתם גם בפרסים יקרי ערך.
עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינים אתכם לאקסטרה פארק, אירוע המשפחות של הקיץ בסימן הפרדה במקור. יום שלישי, י' ב' אב, 16 באוגוסט, משעה 6 בערב, בפארק ה' בבאר שבע. מתחמי פעילות מגוונים, ביניהם עמדה להכנת שייקים ומיצים טבעיים, אומני קריקטורה, קיר גרפיטי ענק, מתקן הישרדות מאתגר, ובבימה המרכזית, הצגה, הקרקס האפריקאי, הזמר אודי דודי ועוד. הכניסה חופשית. הפרדה מלאה, האירוע מאובטח כחוק. הקיץ הזה הולך להיות אקסטרה כיף, בסיוע המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף רדיו קול חי. לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, שלושה ימים במלון כנר המפואר, פרשת מסעי 4 באוגוסט, השבת האחרונה בסדרה, במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-5500-654 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
נאבקים על אמונה, נמנעים ממלחמה. 11 שנים לאחר עקירת יישובי גוש קטיף וצפון השומרון, המרכז למורשת גוש קטיף עורך את כנס קטיף הראשון לאחריות לאומית. בואו ליום מרתק עם אנשי ציבור ומובילי דעת קהל, יום שבו זיכרון גוש קטיף הופך לשיח רלוונטי על העתיד של כולנו. כנס קטיף לאחריות לאומית, דלת באב, 8 באוגוסט, בקריית החינוך בניצן. הציבור מוזמן. פרטים באתר מרכז קטיף, mkatif.org.
שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
די, באמת?
התקשרתי כדי לבשר לך שזכית ב-125,000 שקלים.
לא, באמת אבל? יואו, אני מתחתן ביום שלישי.
לא נכון.
לגמרי נכון. אז איזה... אני מוכן לקבל את זה כמתנה לחתונה.
איזה מתנה? תשמע, אתה ארגנת לעצמך אחלה מתנה.
לגמרי, לגמרי מתנה לחתונה.
גם אתם רוצים להתרגש? הצטרפו למנוי פיס ואולי נתקשר גם עליכם. בכל שבוע הגרלה של פרסים בשווי של עד 1,500,000 שקלים. כוכבית 6551.
ירושלמים מרוויחים יותר. רוצה להתקדם? בוא לנצל את ימי בין הזמנים ללימודי אנגלית ומחשבים. מרכז כיוון מזמין אותך ללימודים מקוצרים במסלולי בוקר או ערב לבחירתך, ובדמי השתתפות סמליים. הירשם עד היום 0722-704-370, 0722-704-370.
סליחה, הנתיב הזה מגיע להגרלה הגדולה?
בוודאי, כל רשת נתיב החסד מביאה אותך להגרלה. שימו לב למבצע הגדול של הקיץ, מכונית קיה פיקנטו חדשה. נכנסים לאחד מסניפי נתיב החסד, קונים ב-300 שקלים ממגוון מוצרי חנות, ומתוכם 29 שקלים ו-90 מאחד המותגים המשתתפים במבצע, ונכנסים להגרלת הקיץ הגדולה. מהרו, יוגרלו שתי מכוניות, אחת בכל חודש. עקבו אחרי הפרסומים.
ממה עשויים האופניים החדשים שלי? מבקבוקים. מבצע הקיץ של תאגיד המחזור אלה חוזר ובגדול. אם גם אתם רוצים להרוויח, תתחילו למחזר. אספו את הבקבוקים המשפחתיים הריקים, רשמו עליהם טלפון, והשתיכו למחזורית הקרובה אליכם. ומי יודע, אולי האופניים שלי, שלכם, בדרך אליכם. הקיץ הזה בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית. תאגיד המחזור אלה.
גם לך אמרו שכדי להתפרנס בכבוד צריך לעשות כמה דברים במקביל? אז אמרו, מרכז הישגים בראשות הרב יאל אונגר משלב את כל המסלולים להצלחה, פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים והנחיית הורים. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותהנה מליווי עד למציאת עבודה. לפרטים 03-6525-244 בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-6525-244.
הוא הגיע לירושלים!
אבא, מה הגיע?
הלונה פארק, הנייד הגדול במדינה, הגיע לירושלים. בלרינה, רכבת הרים, מכוניות מתנגשות ועוד. פתוח כל יום למשפחות, ברחוב שמעון הצדיק, בשמואל הנביא ירושלים, מ-4 אחר הצהריים ועד 10 בלילה.
קורקומין הם פי-30 יותר יעיל. קורקומין הם פי-30 יותר יעיל. קורקומין הם פי-30, קורקומין הם פי-30, קורקומין הם פי-30 יותר יעיל.
חדש, קורקומין MP30. נספג בגוף פי 30 יותר מקורקומין מסחרי. קורקומין MP30 של פרימאוורה.
קורקומין MP30, קורקומין MP30, קורקומין MP30 יותר יעיל.
בזכות המאבק של ההסתדרות, ב-1 ביולי 2016 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה של העלאת שכר המינימום ל-4,825 שקלים, ובהמשך ל-5,300 שקלים, תוספת של 1,000 שקלים למשכורת, שממנה כל המשק הישראלי ירוויח. אם לא תראו את התוספת המגיעה לכם, פנו לחדר המצב של ההסתדרות. יחד נוביל שינוי חברתי. רוצים לדעת עוד? ייכנסו לאתר ההסתדרות או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, יחד בשבילך.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו עם מוטי שקלר, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב מבורך.
יושב ראש ערוץ 20, עבר הרבה שנים ברשות השידור, גם מנכ"ל רשות השידור. כשמדברים על התאגיד הציבורי, בואו נניח רגע בצד את כל האמירות הפוליטיות והפוליטיקאים, וכל אחד סוחב את זה לכיוון שלו, בואו נדבר רגע עניינית ומקצועית. האם נכון למדינת ישראל להקים תאגיד ציבורי חדש מבחינה מקצועית נטו, או שרשות השידור זה עדיין גוף שיכול לתקן את עצמו ולתעל את עצמו ולהגיע למקום חדש?
תראה, בעדיפות ראשונה, ואני פשוט בגילוי נאות, כלומר, אני הצלחתי להגיע לסיכום עם משרד האוצר וההסתדרות, והרפורמה קרמה אור וגידים, וכולם חתמו על הרפורמה שהייתה אמורה להביא להבראת רשות השידור, באמצעות פרישה מרצון של 700 עובדים, וכל השינויים שאמורים לעשות בתאגיד השידור הציבורי החדש, שאמור לעשות שם. אין לי ספק שזה עדיפות ראשונה. סיבות כאלה ואחרות, משום שה... עבדים המשיכו לעשות קצת בעיות וכן הלאה וכן הלאה. השר גלעד ארדן החליט מה שהחליט והלך על הדבר הנועז, קו נטוי בעייתי של בניית תאגיד שידור חדש. אני חושב שנכון היה למצות יותר עם האופציה הראשונה. אבל זה מאחורינו, אני חושב שכבר ברגע שיש את החוק, אני לא חושב שאפשר לשמות. והחוכמה היא איך לייצר מצב שהתאגיד השידורי החדש באמת כן יהיה ציבורי של כל הציבור.
אז בואו נשמע ממך לפחות דגשים, מה חשוב לנו הציבור לדעת כשאנחנו עוקבים אחרי בניית התאגיד וגיוס אנשים ומשאבים ושומעים אמירות פוליטיות מפה ומשם, מה ההדגשים הכי חשובים, אבני הדרך שהתאגיד הציבורי צריך לענות עליהם?
אני אגיד את זה בצורה באחת, להכניס ללקסיקון השידורי את הדבר הבא, שהתקשורת היא לא שוק, כפי שכולם מנסים להתייחס אליה, תשים לב בעיתונות הכלכלית, תמיד מדברים על שוק התקשורת. אם זה שוק התקשורת, אז כמו בכל שוק, כל דלים כבר, וכמו בכל שוק הכוחות החזקים מנצחים, וכמו בכל שוק אתה הולך למחנה המשותף הרחב ביותר, שהוא בדרך כלל גם הנמוך, כדי למקסם הכנסות באמצעות שיעורי צפייה גבוהים, מה שנקרא ברייטינג הגבוה. שידור ציבורי צריך להיות בדיוק הפוך מכך. להבין שהתקשורת היא תקשורת, היא גורם מתווך, היא בראש ובראשונה סוכן תרבות, וכסוכן תרבות, אני אשתמש בביטוי שפעם אמר אמנואל אלפר, אני צריך להחליט אם התקשורת עוסקת בהיסח הדעת או אותה סוכן תרבות. אני חושב שהשידור הציבורי ודאי צריך להיות סוכן תרבות. ואם הוא סוכן תרבות, הוא צריך להכיל בתוכו את כל מה שתרבות ראויה אמורה להיות, ולא להתבייש להיות בעל תוכן שמשדר תכנים עם עומק, עם מורכבות, עם שניות, וללכת למכנה המשותף הראוי ולא למכנה המשותף הנמוך. זה בראש ובראשונה בהיבט של התוכן, שהמילה ערך וערכיות זה לא מינוחים גסים ומינוחים בלבד. כן, זה אחד. ומטבע הדברים לגזור תוכניות כאלה, ואם הוא כזה, אתה מגיע לאיזה הנקודת המוצע, אתה צריך לאמץ לשלב הבא, ולהגיד, אני מבדל את עצמי מהשוק, קרי מערוצים המסחריים, ולייצר ולהתאים את השפה לעולם ערכי, קרי, לא להתעסק רק בעולם מצומצם, ריגושי, כמו שזה, כמו שימוש בזיקוקים, ובכל פעם להרים להעביר זיקוק נוסף, ולייצר עולם ששטוח חלול שעוסק רק בממד הצער של קשת הצבעים של שחור לבן, כי השחור לבן והדרמה שנוצרת מקונפליקט ומעולם שטחי של אלימות מילולית כזו ואחרת, כל העולם גועש מסביב. זה שוק. השידור הציבורי צריך להתעסק בתכנים האחרים, בתכנים עם אופי אחר, כמו שאמרתי. גם כשאני מתעסק לפוליטיקה, אז לא להתעסק בפוליטיקה השטוחה ולבחון את הסוגיות הפוליטיות מנקודת מוצא רוחנית יותר, ערכית יותר, מחשבתית יותר.
גם אם לדבר הזה יהיו פחות צרכנים?
בדיוק, כי הערוץ הזה בנקודה שנייה, לא, השאיפה שלו לא לרייטינג. ופה אני בא ואומר משהו שהוא קצת פלסף, אבל סליחה על הביטוי, השוק בדרך כלל פועל לפי הביקוש. יש ביקוש רב עכשיו לג'אנק פוד, אז יהיו מלא אינסוף חנויות שיתנו מענה לשוק, לביקוש. שידור ציבורי צריך לייצר עיצה אחר, מתוך הנחה, וזה נקודה רוחנית בעיניי, תקרא לזה אמונית, שבני אדם נבראו בצלם אלוהים. ואם הם נבראו בצלם אלוהים, החלק הערכי הרוחני הוא מאוד משמעותי אצלהם, ולכן תייצר עיצה, איכותי אבל מעניין, אפשר לעשות גם איכות וגם מעניין, והעיצה ייצר ביקוש חדש. זה הנקודה אחרת שמה אנחנו נמצאים.
כלומר,
פה,
כלומר זה מושתת על הליך תיאורטי שאמור להתרחש, ואם הוא לא מתרחש, הרי שכספי ציבור, הרבה מאוד כסף, יושקע על משהו שמגיע לקהל מאוד מצומצם בחברה הישראלית ולא באמת משפיע.
כן, ואני שואל אותך ככה כרגע, אם מחר לצורך העניין, כמה אנחנו משקיעים בעולם התורה, גם אם בסופו של דבר זה מגיע לציבור יותר, רק מצומצם יותר. מדוע האוניברסיטאות מחויבות להשקיע כן, בחוגים של ספרות, תלמוד והיסטוריה, גם אם אין להם ביקוש כמו לכלכלה ומנהל עסקים או משפטים? מדוע מדינת ישראל מחליטה להשקיע עשרות מיליוני שקלים בתיאטרון, למרות שרק מיעוט קטן הולך לתיאטרון?
כלומר, מראש אתה אומר, צריכים לשמר את הערך התרבותי הזה.
גם אם אין איזה ביקוש מי יודע, ולהיות מספיק אופטימי ואמיץ, כדי להגיד שבבוא העת עם עבודה נכונה, עם שיווק נכון, עם מיתוג נכון, אני אמצא הרבה מאוד אנשים. עכשיו אני אגלה לך סוד, כן, במרכאות. עבדך נאמן גם היה פה מנכ"ל רשות השנייה. וכשהייתי מנכ"ל רשות השנייה, החלטנו שאנחנו מעמידים מכרז שיהיה עם קצת ערכים מוספים מעבר לריאליטי וכן הלאה. ודרשנו דרישות של שילוב של ציבור מהפריפריה החברתית, כלומר גם דתיים, גם חרדים, גם פריפריה, ודרשנו גם תכנים איכותיים של דרמות שהתעסקו בשיח היהודי-ישראלי, ביחסי דתיים וחילונים וכן הלאה. עכשיו, הזכיינים שהתמודדו על המכרז של ערוץ 2, השני, היו קשת, רשת ותלעד. ושלושתם התמודדו. וכדי למצוא חן בעיני ועדת המכרזים, הם החליטו שהם לובשים את המחלצות של ערוץ אחד אידיאלי, ועשו תוכניות איכותיות ביותר. מסדרה חכמי ספרד, וסדרה על חכמי אשכנז, וסדרה על עשרת הדיברות, וסדרה בדרמות שעוסקות
ביחסי
דתיים וחילונים, וכן הלאה. ותראה איזה פלא. לא הייתה ירידה של 1% ברייטינג.
מעניין.
כן, ועל זה אף אחד לא מדבר. כלומר, אתה יכול לייצר דברים איכותיים ולייצר גם רייטינג אפרופו זה.
אתה אומר לייצר ביקוש נכון לעניין הזה, מעניין.
עכשיו יש לנו שאלה נוספת. מה יקרה, כלומר, ערוץ 2 כשוק, כמו כל דבר, מייצר לנו את הגירויים הנכונים, ופועל על בלוטת ריגוש, וכולנו, ורוב העם ישראל צופה בחלקים רחבים, כן, הולך ופוחת, צופים בתוכניות הריגושיות הללו.
והמאוד רדודות.
מה נשאר אחרי זה, יום אחרי זה? זה מתעדה לחלוטין.
שום דבר.
ערוץ אחד צריך לייצר תכנים כאלה, שגם בעוד 20, 50, 100 שנה, שעם ישראל יצא קצת לראות מה קרה פה בדברים המשמעותיים שישנם פה, אז הוא יפתח את ערוץ אחד, או את במקרה זה את המחשב, ויסתכל דרך היוטיוב, או כל מה שיהיה בעוד 20-50 שנה, ויוכל לראות דברים בעלי ערך. אחרי שמצחרו ציבורי.
ולכן, ועם ישראל כולו, וגם אלו שבונים עכשיו את התאגיד, מסתכלים על טבלת הרייטינג, לפני הכל, קודם כל. הכלי העבודה שאתה אומר שאותו צריך לזנוח, הוא עכשיו האבא והאימא של כל השיקולים, כשבונים את התאגיד. את מי לקחת, מחפשים כוכבים, מחפשים כל מיני אנשים, כדי להגיע בסוף בטבלת הרייטינג, להשתלב בין הערוצים המסחריים, וזה בדיוק ההפך ממה שאתה אומר.
אבי וייס, ממנהל חדשות 2. ואבי וייס מחמיא לינון מגל, ואומר לו, תשמע, החדשות שלכם טובות, הן פחות או יותר כמו שלנו. וינון מגל היה נורא מבסוט, ואז אמרתי, ינון, מה אתה מבסוט? הוא אמר לך בעצם שאין לך שום קיום, שמה צריך אותך אם יש חדשות 2? ולכן ערוץ ציבורי צריך לתת מבט אחר עמוק יותר על המציאות הישראלית, ולא להיות דומה לו, כן, ביקורתי, תחקירים, אבל לא לעשות דברים שמעניינים, תופסים את התקשורת יום אחד ואחרי זאת תשכח מה היה. ואנחנו רק אני אעבור אותך לסערות שהסירו את החברה הישראלית, אנחנו לא זוכרים מה היה מרוב הזיקוקים שמעיפים לנו לאוויר. עכשיו, לשם כך, אתה צריך אנשים עם אומץ, עם חוט שדרה, עם אנשים שנקודת המוצא שלהם היא ערכית רוחנית.
מעל האנשים האלה, יש שר מכהן, יש ראש ממשלה, יש ממשלה, כסף מגיע ממשרד מסוים, והם רוצים למצוא חן בעיניו. קשה, אתה יודע, לקנות את ה... התייפיפות הזו טוב. של אנשי תקשורת שאומרים אנחנו ניטרלים ואנחנו חוקרים
לא, אף אחד לא נוטרלי בהקשר הזה ונגמר העידן של נוטרלים לכן אני כל הזמן זוהה כבר לא מהיום מאז שהייתי מנכ"ל רשות השנייה שאני מאמין מאוד בנקודת ההנחה הזו למרות שהיא מרקסיסטית שההוויה יוצרת את התודעה זה לא עניין של השקפה כזו תגיד לי מה בית המדרש שלך מה בית הכנסת שלך מה הכפר שלך איפה נולדת ואני אגיד לך מה תהיה השקפתך ולכן, כל עוד אני לא יודע בדיוק מה קורה, אבל אם התאגיד השידור הציבורי החדש, באמת בשדרת הניהול שלו, יהיו אנשים שמייצגים לא רק את הייצוג ההכרחי, שזה תנאי הכרחי של עולם חרדי, דתי, פריפריה, וערבים וכן הלאה, אלא יהיו בתוכו אנשים שנקודת המוצא שלהם, והמנוע שלהם הוא מנוע רוחני ערכי. אם הם לא יהיו כאלה, אז זה יהיה בדיוק כמו ערוץ 2, קצת יותר טוב וכן הלאה. אז זה לא רק, משום מה כולם נתפסים רק להיבט של הפריפריה החברתית, גיאוגרפית, כמה דתיים, כמה כיפות שחורות, וזה חשוב, וזה גם הכרחי, כי הוויה יוצרת את התודעה, ואני מחפש, לא מעניין אותי שאנשים עם חובשי כיפה שחורה או סרוגה, שפחות או יותר תפיסת העולם התקשורתית שלהם, שכל הזמן צריך לייצר זיקוקים כדי לייצר ריגושים לקהל, שצמא צמא לריגושים כמו בעולם שפעם היו צמאים לגלדיאטורים שהיו באים ומבדרים את כולם. אז זה אף אחד לא מדבר. והבעיה יותר קשה שחברי הממשלה בריצוסותם למיניהם, במקום להתעסק במהות ולשאול שאלות נכונות, הם מדברים, הכסף שלי, אני... אז תעשה מה שאני רוצה. זה באמת נשמע פשיסטי. מה קורה? מה יקרה מחר אם מרץ יהיו בממשלה? אז מה? הכסף שלי ולכן השידורים יהיו כאלה ואחרים? לא יודע מאיפה זה מתחיל ברורים. בכלל, התפיסה כזו.
דברים ברורים, אתה מעורב?
אני תסתכל בדברים המהותיים, וגם הגישה שלא נכון לבקר את התאגיד השידור הציבורי החדש, הוא גם גישה מאוד מוזרה. מדוע אפשר לבקר אותם כמו כל דבר אחר, אבל לא השרים בדרך שבו הם מבקרים.
מוטי שקלר, אגב, אתה לא מעורב בתאגיד, בוודאי אחרי שרצית להשאיר את רשות השידור, והתכוונת והגשת את הרפורמה שלך.
כן. כן, לצערי, כלומר, אני סיימתי אז את הקדנציה, כן.
לא קראו לך שוב לדגל.
לא קראו לי לדגל, טוב. כן.
בסדר, יש את ערוץ 20 שיהנה מכישוריך, וכמו שנינו בעבר כן. ברשות השידור.
אני כבר לא שם, אבל זה לרעיון אחר.
טוב, תודה רבה לך מוטי שקלר.
כל טוב, שלום, שלום. טוב,
תודה. עכשיו אנחנו חוזרים לליכוד והבית היהודי. יונתן דובוב, שלום לך. יושב ראש צעירי הבית היהודי, ערב טוב.
ערב טוב, אתה איתי על הקו?
אני איתך, דובוב, נכון?
כן, דובוב, מה קורה?
ברוך השם, איתנו גם אורי פארג', חבר מרכז הליכוד. שלום אורי.
שלום לך ולמאזינים.
אורי, אתה מרגיש אווירת בחירות שאתה קורא את חילופי הדברים בין בנט לנתניהו?
אני חושב שלא יהיה בחירות. אנחנו יכולים לשנות את הרכב הממשלה, ונמאס לנו מהאיומים של הבית היהודי.
האיומים של הבית היהודי, אורי, תגיד
לי. כי נמאס מהדיבור הזה, אתם כל הזמן מסתודדים עם לפיד, אתם כל הזמן עובדים לא נכון, וחבל על הזמן, דובו. בואו נקרא לילד בשמו, אנחנו נחליף אתכם בסופו של דבר. אנחנו הבעל הבית, אתם צריכים להבין. אנחנו שמביאים את ה-30 המנדטים.
רגע, 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 יונתן.
טוב, תכף, אורי, בוא
נצא
את הטיעונים שלך.
לא, לא, בסדר.
לא, אומר, נמאס מהאיומים האלה, אתם לא מבינים.
אתה אמיתי, אם אני זוכר נכון, אורי, ובכל מצביע ליכוד, בתקופת הבחירות היה קמפיין אנחנו אוהם. מסתבר שאנחנו אוהם זה לא כנראה או הימין או השמאל, אלא או הליכוד או...
אתה לא מייצג את הימין, הפלטפורמה שלנו היא ימנית. אתה לא מייצג, אתה לא בן יחיד בימין.
שאומר שתי מיליון שני ימים.
כן, בבקשה.
היא שומרת תיק החוץ שלו. להרצוג, הוא אומר את זה במילים שלו, אני שומר דתי פתוחה להרצוג, שרק אתמול, על בימת העבודה.
אז אתם מביאים אותנו, אתם כל הזמן מאיימים שאתם יוצאים.
אנחנו לא מאיימים, בשלוש פעמים,
אתם מאיימים, אתם וכחלון מאיימים, ואתם לא משאירים לנו ברירה.
שבוע אחרון, אני אשמח את תגמור, תן לי לגמור את הדברים שלי. בשבוע האחרון, שלוש פעמים, איימתם עלינו, דאגתם עלינו, פעמיים שתקנו כי אנחנו בתוך הקואליציה ביחד. הפעם השלישית, מה לעשות?
דובוב, אל תשכח שאנחנו ה-30 מנדטים, אנחנו הציבור שלח אותנו.
רגע, רגע, אורי, אורי.
אורי,
אורי, אורי, רגע, רגע, בוא ננהל את השיח הזה. רק שנייה.
האלטרנטיבה שלנו זה אתם. אבל אתם לא,
האלטרנטיבה
שלנו. אתם כל הזמן מאיימים.
רגע, בואו נעזוב רגע את השיח הזה. בואו ננסה לנהל את השיחה הזו קצת בצורה יותר מסודרת, אורי. רגע, אחד אחד, בוא נעשה את זה בצורה מסודרת, כי גם לא שומעים אתכם.
אם אנחנו נעבוד בצורה מסודרת, לא יהיה לך רייטינג, בוא.
אז רגע, אורי, אורי, הכל...
אורי, אל תדאג, זה כולך, יש להם מספיק רייטינג.
אורי, שאלה, שאלה. נכון שהבאתם 30 מנדטים, אבל בלי השמונה של הבית היהודי אין קואליציה, זה אתה יודע, נכון?
אין ספק, אז אני אומר, שלא יאיימו, אנחנו כממשלה צריכים לעבוד ביחד, להנהיג את עם ישראל, יש לנו לנהל מדינה, הבית היהודי צריך להיות אחראי, לא כל בוקר וערב להסתודד עם לפיד, בוא לטלפון שלי עכשיו, אני אראה לך את בנט, אם מסתודד עם יאיר לפיד, אצל בחתונה של יולי אדלשטיין.
אני לא יודע מה קורה בקבוצות.
אז נו, באמת, בלי האיומים האלה, כבר נמאס, אתם לא מבינים. יש לנהל מדינה, חבר'ה.
יאיר לפיד, אני לא יודע, ואני בטוח שתמיד אנחנו מנהלים מדינה מספיק טוב, אנחנו עם שלושה, עם שמונה מנדטים, שלושה שרים, עם יושב
לא ראש... לא תקבלו את זה בשום ממשלה. מה שקיבלתם מאיתנו, לא תקבלו את זה בשום ממשלה. שר חינוך ושר משפטים ואוצר.
אולי, איפה עם תיק החוץ, תגיד לי? שמע, אנחנו...
מה אתם? איזה תיאבון יש לכם עם שמונה מנדטים? תיק החוץ צריך להישאר בליכוד.
הליכוד
צריך להישאר, ואני חושב שבחורה הכי ימנית בליכוד מנהלת את סגן שר החוץ כשרה.
בוודאי. הם רואים שהבית היהודי עולה בסקרים, הם לחוצים, וזה בסדר גמור.
אנחנו לא לחוצים. אתם דברים צאו מהממשלה.
יונתן, יונתן.
אתה נשאר מהממשלה, נראה מה יהיה. על הפעם הימין הוריד את השלטון הימני, וראינו מה קרה בסוף.
יונתן, תגיד, אתם בהודעת התקשורת של הבית היהודי נכתב, בהודעת התקשורת של הבית היהודי נכתב את כל רשימת השמאל של נתניהו, שחרר מחבלים, תמך בהתנתקות, הכריז על שתי מדינות ועוד כאלה אמירות. עכשיו, אני שואל, למה אתם איתו בממשלה?
למה איתו בממשלה? קודם כל זה ממשלה טובה, זה ממשלת ימין שמתחילה לשלוט סוף סוף ולעזור לעם ישראל לממש את מה שהוא רוצה בעצם, ועובדה שאנחנו פועלים ועושים. אנחנו לא מחרחרי ריב, ואני מתנגד למה שהוא יוכל, אני חושב שהוא מציג דברים מקשרם.
לא, אני לא מוציא, זה קרים בערב ובבוקר, אתם קמים ומאיימים. די, מספיק.
מה לעשות, אנחנו כזה מאיימים, נו באמת. אתמול שאקוניס קם ואומר, המפדליקים שנכנסו, אתם לא סגורים בתוך הליכוד, אתם לא סגורים עצמכם. היום הבוקר ראיינתי בגלי ישראל את דוד ביטן. הוא אומר, אנחנו הולכים לסגור את התאגיד, אומר, אתה יודע, ראש הממשלה לא בעד. אז אנחנו נעשה, הראש הממשלה יעשה את מה שהרוב רוצה. אז קודם כל, אולי ראש הממשלה כדאי שיעשה סדר בשיעה שלו. זה דבר ראשון.
אנחנו מפלגה הכי דמוקרטית בכל הכנסת הזו.
אצלנו, אתה יודע את זה.
אנחנו הכי נקיים, הכי ישרים, ומפלגה הכי דמוקרטית שיש בכל הכנסת הזו.
כן, אולי...
בשביל זה הציבור נותן לנו 30 מנדטים.
הציבור נותן לנו 30 מנדטים, מה תשכח שזה על הגב שלנו. ביבי עמד בכיכר רבין שם, צעק, חבר'ה גבל, לוקחים את השלטון, גבל, וכולם רצו להצביע לביבי שהשמאל לא יעלה, בסופו של דבר ביבי הולך...
לקחו את הבית היהודי, אנחנו קיבלנו את ה-30 מנדטים. עוד שנייה אתה תגיד לי, אתם מתפקדי ליכוד.
עוד שנייה, בוא, תדאג, יש משפט של הבית היהודי, אני מזמין לך...
איך תעבדו ביחד, איך תעבדו ביחד?
אני תאמין לי, אני ואורי...
אנחנו נעבוד ביחד, הם צריכים ליישר קו. נפתלי הוא חבר שלי, לא פחות מחבר של דובוב. הוא יכול לדעת את זה. נפתלי היה בלשכת ראש הממשלה, כאשר אני הייתי במבצעים. אנחנו חברים טובים. אבל די, באמת, יש כל דקה איום מצידם, זה כבר מתחיל לעלות את הכסף, חבר'ה.
תפר לי זה איום, אורי, אני פשוט רוצה שנזדקן את זה, כי נראה שאנחנו נזונים בשני דברים נשרדים, אני לא מותקן מה קורה בקבוצות הוואטסאפ של הליכוד, אני מותקן בקבוצות הוואטסאפ של הבית היהודי. ושם אני בגלל שומע שהליכוד תוקף אותנו.
אנחנו לא תוקפים, מי תוקף? אם תשמע, לנו, אמרתי לך, לי כאורי פארג' כליכוד נקצרוף, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, השותף האסטרטגי שלנו זה הבית היהודי, והבית היהודי צריך להתנהל איתנו ביחד.
אורי, בוא נודע על האמת רגע, אורי, מי השותפים הכי נאמנים של הליכוד היום?
את האמת, היום אני מסתכל על כל השותפים שלנו, אנחנו בבעיה איתם חוץ מאגודה ושס, שהם...
רגע, אני רוצה שאני להגיד למה שאורי אמר, השותפים הנאמנים האסטרטגיים, אני זוכר שאם אני זוכר...
מהבוקר, כל בוקר... תפתחו את זה, תסגרו את זה, ותעשו ככה ותעשו ככה. נו באמת, יש גבול גם כן.
נכון.
על הכיפק, אתה בחור טוב, על הכיפק. קיבלת תיק יפה, תשמור על התיק שקיבלת.
אורי, תקשיב, בוא, אנחנו כולנו שם באותה קואליציה. עכשיו, עם כל
הכבוד,
אם אני זוכר
נכון,
שוב פעם, אורי, אתה יודע מה אני עצבני? שאם אנחנו שותפים אסטרטגיים טבעיים, אז ראש הממשלה ביבי לא היה הולך לכל המפלגות האחרות, סוגר עם כולם, ואת הבית יהודים משאיר לסוף.
ידידי היקר, אני מבין דבר אחד, אני איש מסחר ואני איש עסקים, אני בא עם 100,000 דולר, אתה בא עם 3,000 דולר, הבנת? ב-100,000 דולר אני הבעל הבית, אתה שותף שלי, נכון, אבל אתה לא הבעל הבית שלי.
אתם שניכם מפתח תקווה, תמשיכו את הוויכוח הזה הערב על קפה, לא?
100%.
יאללה,
יונתן דובוב. תן לו את הטלפון שלי ואין לי בעיה.
אורי, ב-9 בג'יינגס.
יונתן דובוב, יושב ראש צעירי הבית היהודי וחבר מרכז הליכוד אורי פארג'. ערב טוב לכם, תודה. ככה זה נשמע בשטח, לא רק בצמרת. אנחנו נצא לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. נמלים מגיעות לכל מקום, ולא פשוט לטפל בהן. לכן פיתחנו בסנו את סנו K333. כותל נמלים, תיקנים וזוחלים אחרים, שיעילותו מוכחת. החומר הפעיל חודר לגופן של הנמלים וכותל אותן במקומות המסתור ובכינים. סנו K333, לריסוס בתוך הבית ומחוצה לו, לאורך הקירות, מאחורי התנור או המקרר ובפתחים. סנו K333, עשו זאת בעצמכם.
זה ברקול.
בברקול חוזרים ללימודים. תצוגת ענק של מכשירי כתיבה מחכים לכם בסניפים. חוויית קנייה משלבת נוחות מקסימלית, מחירים משתלמים ובשעות שמתאימות לכם. ברקול, כי אכפת לנו מה הנוחות שלכם.
עוד לא נרשמתם? הנופש הגדול למשפחות במלון ענבר ערד. 054-480-444.
חדש, מסעדת מגד גנוסר, חוויה קולינרית על שפת הכינרת. מגד גנוסר, מסעדת דגים חלבית יוקרתית וכשרה למהדרין. ארוחת גורמה ממש על קו המים. מגד גנוסר, מרינה 1 טבריה, 04-88-60-301.
שלום לכם, כאן אבי ממרן, והפעם נהיה פרקטיים. מה באמת אנחנו צריכים גם כדי שנוכל לעבוד וגם שנשאר מוגנים ובטוחים? איתנו יועץ ראש עיריית ירושלים, אברהמי קרויזר, שלום לך.
שלום וברכה.
אברהמי, מה הכלים שאתה זקוק להם בטלפון שלך לצורך עבודתך?
לצורך עבודתי אני זקוק להודעות, יומן, פגישות, מיילים, כמובן ווייז, אפליקציות שמאפשרות גישה למשרדי ממשלה שונים.
רוצה לשמוע על הפתרון הטכנולוגי של הדרן?
אוקיי.
המכשירים הסלולריים המתקדמים מבית הדרן, עם כלי העבודה הנדרשים לצורכי פרנסה, בהגנת המערכת הבטוחה טריפל סייף ובחשרות בית דין צדק בני ברק. ללא דמי שימוש חודשיים ועם שירות ללא תחרות, מצטרפים עכשיו 0722-555588. הדרן, 90% מה שצריך, 100% בטוח. הדרן.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
מהפכת התקשורת מבית הדרן. מכשירים סלולריים מתקדמים עם כלי העבודה נדרשים לצורכי פרנסה, בהגנת המערכת הבטוחה טריפל סייף ובחשרות בית דין צדק בני ברק, ללא דמי שימוש חודשיים ועם שירות ללא תחרות. מצטרפים עכשיו 0722-555-5588. הדרן, 90% מה שצריך, 100% בטוח. הדרן.
רוצה פאה נוחה? קלה? נושמת? פאה חלקה? גלית? מטולטלת ומעוצבת? רמי גוזר את מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת. סייל ענק בפאות רמי. מ-1,500 עד 3,500 שקלים. ב-12 תשלומים ללא ריבית. פאות רמי. לחבוש וללכת. ז'בוטינסקי 12 בני ברק. 03-73-11-620.
כאן משה חסיד מטל מערכות. אוצרות השוט אוצר הפוסקים בית דיסקונקי. 4,000 ספרי שוט מקושרים למפתח נושאים הלכתי ענק. תשובות ממוקדות ביותר בדיוק בנושא ההלכתי שרצית. המבצע רק עד ראש חודש אב. הטבה מיוחדת ללקוחות בר אילן. התקשרו, טל מערכות, 03-577-2036. 03-577-2036.
ילדים, כולם מוכנים? יוצאים לנופש! חגיגת בין הזמנים של טור פלוס במלון יערים במעלה החמישה. החופשה המשתלמת והמענה ביותר לכל המשפחה עם פעילויות מסביב לשעון. והכל במלון מפואר, באווירה כפרית ובידוע כשרות של הרב בורנשטיין. אז למה אתם מחכים? מערו והזמינו חופשת קיץ משפחתית בטור פלוס. 03-9-05-05-05. 03-9-05-05-05.
עדיין סובלים מכאבים? ביקור לייזר. המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
ביום רביעי הקרוב יהיה חם במטבח. הגמר הגדול של תחרות השף הבא יערך ביום רביעי הקרוב בתוכנית ערב חי ובשידור חי מפיצלה בבני ברק. מי יהיה השף הבא של פיצלה ויזכה בפרס שווה במיוחד? ערב חי עם אריאל ברמן וחברים. רביעי הקרוב, 21:00, כאן בכל חי.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
אנחנו עם אורח בחדר חרדים, מני גר השוורץ, שלום לך. מני?
ערב טוב.
ערב טוב, מני. סיפור מעניין שאתם מפרסמים היום, הגאון הרב סולובייצ'יק, ששומע על חוק הליבה, מבקש הסברים.
כן, זה קורה למעשה הלילה, החוק צפוי לעבור לקריאה שנייה ושלישית, וכפי ש... סגן השר פרוש שמעדיף לקרוא לו חוק של מוסדות הפטור ולא חוק הליבה, אבל למעשה חוק שיאפשר את המשך העצמאות של מוסדות החינוך, אבל יש בו את, גם את העניין שהסמכות חוזרת לידיו של שר החינוך נפתלי בנט, ובעניין הזה מזה תקופה בפלס ובקומות אחרים תוקפים את הנציגים החרדים על העניין הזה, וגם הדברים הגיעו ל... לידי ראש שיבת בריסק הגאון הרב מסולם דוביץ סולובייצ'יק, שגם הוא תוקף בחריפות את, את העניין הזה שלמעשה הסמכות מועברת לשר החינוך, אבל מה שהסבירו לו גם סגן השר פרוש וגם השר ליצמן שזומנו למעונו בעניין הזה, זה שלמעשה מה שהיה הוא שכלומר בהסכם הקואליציוני, הרי כולנו זוכרים את אותו סעיף משמעותי שחוזרים למה שהיה ב-2012. כלומר, המטרה, מטרת העל של נציגות החרדית הייתה לבטל את גזרות הלפיד ולחזור למצב הקודם. וזה גם מה שהיה במצב הקודם. כלומר, גם בעבר הסמכות הייתה בידי שר החינוך, וממילא אין פה משהו חדש שנעשה, ואין פה איזשהו סכנה למוסדות הפטור. בכך שלמעשה הסמכות בתקנות חוזרת לידיו של שר החינוך.
סיפור מעניין. אגב, כשאנחנו מדברים על השאלות שמפנה הרב לחברי הכנסת בעניין הזה, והם ככה מרגיעים ואומרים שמה שהיה הוא שיהיה, זה דבר שקורה בדרך כלל, זה חריג. אנחנו שומעים עכשיו על הגאון הרב סולובייצ'יק ששואל את השאלות הללו, עד כמה הוא בכלל היה שואל או מעורב או מתערב בענייני פעילות הכנסת?
זהו, שזה לא עניין של הכנסת כל כך מצידו כמו הדאגה לעניין של החינוך החרדי. בדברים שהוא נושא בביתו, אגב ביום חמישי האחרון, הוא מציין למעשה אולי בדברים שלא ניתן להבין מדוע הוא נכנס לעניין הזה, והוא מדבר בשם אביו, הבריסקרוב שהפך עולמות שכדי שתהיה עצמאות לחינוך החרדי, ובעקבות הפעילות באותם ימים נוסף הסעיף מספר 5, שהוא מעניק את הפטור מחובת חוק החינוך, חוק חינוך חובה בישראל, למוסדות האלה שמוגדרים כמוסדות עצמאיים, כמוסדות פטור, ובכך למעשה אז הוקמה כזכור החינוך העצמאי, שמעניקה, הרשת הזו מעניקה עצמאות חינוכית למוסדות שנמצאים תחתיה, ומוסדות הפטור יש להם עצמאות גדולה יותר. זה למעשה הסיבה כשליחות כביכול בשמירה על העקרונות שאביו הקפיד עליהן.
מני גר שוואר, צורך בחדר חרדים, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, שלום. קובי? קובי פינקלר איתנו? מיד הצטרף אלינו קובי פינקלר, ועיתון יוצא לשוחח על הרכב המשוריין החדש שצהל מכניס לשורותיו. קובי פינקלר, האם אתה איתנו? קובי פינקלר, אני לא שומע אותך. יש איזושהי תקלה. קובי פינקלר, ניסיון אחרון, האם שומע? לא, לא שומע, אני לא שומע אותו לפחות. אם אתם שומעים אותו באולפן בבני ברק, אני לא שומע אותו. קובי, האם אתה שומע אותי שוב? כן, המאזינים שומעים אותו? אוקיי. אז קובי, דווח לנו על הכלי שנקרא איתן, הפקת לקחים מצוק איתן, הרכב הזה משוריין על גלגלים, ללא זחל, מה התכונות שלו? אז לא שומעים אותו. טוב, תקלה כאן בתקשורת בין האולפן בירושלים לבני ברק, ככל הנראה, אז אנחנו נשמע את קובי פינקלר בשעה הבאה. אנחנו מתנצלים. אנחנו נסיים כאן את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, נודה לצוות שלנו, לעורכת אסתי פלד, תודה לטכנאי זאב סגל וגם למנדיאור. תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו בשעה זו, נשוב בשעה הבאה ונעסוק שוב גם בחוק הליבה שיאושר הלילה בכנסת, עוד כמה עניינים שקשורים לתאגיד הציבורי, שר הפנים הרב אריה דרי שתוקף את הכתבים לענייני חרדים ואומר כי הם לא משרתים את הציבור החרדי ונגד שס ואמירות מהסוג הזה, הם מגיבים מתגובה שלהם. אולי נתעסק קצת בענייני חינוך, נראה מה נספיק. ישארו איתנו אחרי 8, נשתדל שיהיה מעניין.
המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. מאזינים נכבדים, נא להדק חגורות, הטיסה לרבין יוצאת לדרך. חידון עולם התפילה בתוכנית ערב חי ממריא, ואתם מוזמנים להצטרף. האזינו לתוכנית ערב חי, ענו על שאלות לפירוש התפילה ממרן בעל החפץ חיים, ותוכלו לזכות בטיסה לציונו הקדוש ברדין. חידון עולם התפילה עם אריאל ברמן והרב צבי ירום, ראשון עד רביעי 21:00, כאן בכל חי. השאלות בחידון מתוך הספר התפילה במחיצת החפץ חיים, להשיג ברשת חנויות יפה נוף.
לא חבל להשאיר את הכסף בעוש כשאפשר לקבל עליו ריבית שעולה ועולה?
הכירו את פיקדון ליצ'י של מזרח התפחות. פיקדון נזיל בכל השנה שהריבית בו עולה ועולה. לקוחות כל הבנקים. רוצים לענות מהטרות? התקשרו. כוכבית 8860. למפקידים מ-10,000 שקלים.
ירושלמים מרוויחים יותר.
רוצה להתקדם? בוא לנצל את ימי בין הזמנים ללימודי אנגלית ומחשבים. מרכז כיוון מזמין אותך ללימודים מקוצרים במסלולי בוקר או ערב לבחירתך, ובדמי השתתפות סמליים. יירשם עד היום 0722-704-370, 0722-704-370.
עוד לא נרשמתם? הנופש הגדול למשפחות במלון ענבר ערד. 054-4980-444.
בעוד רגע תאזינו לפרסומת לאולם אירועים או לרכב חדש. אבל לפני כן, לא כדאי לדאוג לפרנסה מסודרת? מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר מכשיר את היועצים של הדור הבא. בואו לבחור את המקצוע שלכם לחיים. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים. לפרטים 03-6525-244. בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-6525-244.
עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינים אתכם לאקסטרה פארק, אירוע המשפחות של הקיץ בסימן הפרדה במקור. יום שלישי, י"ב אב, 16 באוגוסט, משעה 6 בערב בפארק ה' בבאר שבע. מתחמי פעילות מגוונים, ביניהם עמדה להכנת שייקים ומיצים טבעיים, אומני קריקטורה, קיר גרפיטי ענק, מתקן הישרדות מאתגר, ובבימה המרכזית, הצגה, הקרקס האפריקאי, הזמר אודי דודי ועוד. הכניסה חופשית. אדם מלאה, האירוע מאובטח כחוק. הקיץ הזה הולך להיות אקסטרה כיף, בסיוע המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף רדיו קול חי.
אלדן שוב משנה את חוקי התנועה. בלעדי באלדן. מהיום, גם בקניית רכב חדש 0 קילומטרים, קנית והתחרטת? לא מתאים לך? תחזיר! בתוך חודש מיום הקנייה. אלדן, אין יותר בטוח מזה. לא מתאים לך? תחזיר. כוכבית 3003. כפוף לתנאי הזכאות.
קורקומין הם פי 30 יותר יעיל. קורקומין הם פי 30 יותר יעיל. קורקומין הם פי 30. קורקומין הם פי 30. M30 יותר יעיל.
חדש, קורקומין MP30. נספג בגוף פי 30 יותר מקורקומין מסחרי. קורקומין MP30 של טרימוורה.
קורקומין MP30 יותר יעיל.
מחפשים חופשה משפחתית ברמה אחת מעל לכל השאר? Sea Travel מציעה לכם חופשת קיץ בהולנד, בלב יער קסום, במלון גולדן טולי פרמלו בחודשי הקיץ. בכל שבוע תצא טיסה, והכל בהשגחת הרב פד ושליטה. לחבילת טיולים מגוונת ומדהימה, חייגו 03-57-5-8.
שיא החופש, שיא הנופש, Sea Travel.
מדי קליניק מציגה למינט, ציפוי חרסין האסתטי קבוע לשיניים. למינט, החיוך יהפוך למושלם. לפגישת ייעוץ חינם חייגי עכשיו. מדי קליניק, 03-69-111-38.
רוצים להשתלב בתפקידי מפתח בחברות הייטק וארגונים גדולים? חדש, תואר ראשון במדעי המחשב בקמפוס החרדי, המכללה למנהל בני ברק. הצטרפו למסלול יוקרתי שיאפשר לכם לשלב בין לימודים לעבודה בחברות המובילות בתחום. הלימודים יתקיימו בנפרד לנשים וגברים במסלולי בוקר או ערב. בנוסף, מסלול מיוחד להנדסאי תוכנה. ההרשמה בעיצומה. לפרטים 03-690-2000. המכללה למנהל קמפוס בני ברק. ללמוד מהמומחים.
אטרקציות לילדים והופעות מרהיבות? רק במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. השנה אנחנו בחופשה ללא רגע פנוי. 08-859-3888. ציפורי בכפר חפץ חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, רוכב אופנוע, העת כאשר אתה מתקרב לצומת.
את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר קול חי ובאפליקציה.
חדשות קול חי, השעה 8.
ערב טוב ושלום רב, באולפן יעקב גפן. ראש הממשלה נתניהו אמר כי התחרות בתקשורת היא מהלך חשוב לדמוקרטיה הישראלית, שיש בו צדק היסטורי, ומצב זה אינו ההפך משליטה בתקשורת. לפתח ישיבת סיעת הליכוד התייחס ראש הממשלה נתניהו להסערה הציבורית בנושא יחסי השלטון והתקשורת, והסביר מדוע בחר לקחת את האחריות על תחום זה. את דבריו הביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי. ראש השב"כ לשעבר חבר הכנסת יעקב פרי מיש עתיד קורא לראש הממשלה נתניהו לגלות אחריות ולפרסם בהקדם את הדוח המלא על מבצע צוק איתן. אם האמת לדבריך ופעולותיך היו ללא לאות, פעל לזירוז פרסום הדוח ותהיה לך אסמכתה כי פעלת כפי שמצופה ממנהיג. מגיע למשפחות השכולות, לחיילי צה"ל ולתושבי עוטף עזה, לדעת את האמת ולדעת כי ההנהגה ששלחה את בניהם מול פני הסכנה היא הנהגה אחראית שלומדת מטעויות והפקת לקחים ולא מתחבאת לביקורת. מביקורת, דברי חבר הכנסת פרי בדיון במליאת הכנסת על הצעת אמון בממשלה שהגישה יש עתיד. ועדת האתיקה קבעה כי תיתכן נזיפה חמורה לחנין זועבי.